So, Yirat Shemayim, v'lo pachad, v'lo yirash, etam afached b'mashu, but Yirat Shemayim is a modaliot, it's a matzav mentali, sh'adam yodea, sh'lo yodea at Hashem, v'lo yachal ledat at HaKadosh Baruch Hu. Yirat Shemayim is a, sh'adam magia l'matzav, sh'u omeid mol ha'ein sofi, mol ha'chida ha'kosmit, v'u yodea, sh'u lo yodea. הוא מקבל על עצמו את האידיה, וגם נכנע מבחינה סמכותית לכוח עליון. כשהרמב"ם מתאר את הקשר בין אהבת השם לבין יראת שמיים, זה בדיוק הקונטרסט, זה בדיוק המתח שהוא מייצר בין אהבת השם, שמבוססת על ידיעת השם. הרמב"ם מסיים ספר מדע, סוף הלכות תשובה, על פי המידע תהיה אהבה, שלפי היכולת של אדם לדעת את השם, כך הוסיף אהבת השם. הלכות יסודי התורה, הרמב״ם מייצר את הקשר בין אהבת השם לבין יראת השם. הלכות יסודי התורה, פרק ב', הלכה א', הקהל הנכבד והנורא, מצווה לאהבו וליראתו. יש שתי מצוות רגשיות. יש שלוש קטגוריות של מצוות. מצוות מכניות, פעולות, אכילה, לקיחה, ישיבה. יש פעולות קוגניטיביות, שאתם חייב להאמין בכמה דברים. הן מצוות יותר מתקרות, המצוות הכי קשות זה מצוות הרגשיות. איך אתה מייצר רגש? איך הקדוש ברוך הוא מכתיב רגש? אז הרמב"ם מסביר, איך הדרך לאהבתו ויראתו? אז אהבה זה החיפוש, בשעה שהתבונן האדם אחר מעשיו וברוב הנפלאים הגדולים, אדם מחפש את הקדוש ברוך הוא בתורה, בטבע, בעולם, במציאות, כל המציאות נובע מהקדוש ברוך הוא. מיד הוא משבח ואוהב, מפאר, מתווה תאווה גדולה לידע השם הגדול. שמה נפשי ללוקים לכל חי, הרמב"ם מצטט את דוד המלך. הוא מתאווה, מתחשק. כאן הרמב"ם מתאר את התפנית, וכשמחשה בדברים האלו עצמם, כשאדם מחפש את הקדוש ברוך הוא, מיד הוא נרתע לאחוריו, והוא מכיר שהוא בריאה, שפלה, קטנה, אפלה, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים, מה אנוש כי תזכרנו, פרק ה' בתהילים. הקשר הזה בין אהבה ליראה, שהדרך היחידה להגיע לאהבה, הדרך היחידה להגיע ליראה זה לחפש את הקדוש ברוך הוא. מי שאינו יודע שהוא לא יודע, הוא לא יודע. מי שיודע שהוא לא יודע, זה יודע. אז מי שמחפש את הקדוש ברוך הוא, מגיע למצב ולהכרה שהוא לא יודע, ואז הוא עומד במציאות של יראת שמיים. הקשר הזה מוצג בפרשתנו במשחק מילים, בין שתי מילים שהן לא קשורות אטימולוגיות, אבל יש קשר פנימי ביניהן. מילת יראה ומילת ראייה. פרשתנו כתוב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. בסופו של דבר ראו את הקדוש ברוך הוא, ראו את כוח ידו, את יד השם, לא אצבע אלוקים, יד חזקה. הקטע מפורסם בהגדה, במצרים לקחו 5 מכות, 10 מכות, עליהם לקחו פי 5. 50, 200, תלוי מה לקו במצרים, כי כנראה הניסים על הים היו הרבה יותר בולטים והרבה יותר מרשימים. אז כולם, לא רק המצרים, גם עם ישראל. חז"ל מספרים לנו, ראה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוטי מימיו, ואולי גילוי שכינה הכי חזק עד אז, כמובן הר סיני גבר על זה, הר סיני היה הרבה יותר פנימי ואינטימי, אבל ראו את הקדוש ברוך הוא, ראו את היד החזקה. בגלל שראו אותו, הגיעו למצב שאנחנו לא יכולים להבין אותו. אי אפשר להבין. מה זה לקרוא את הים, לשנות את כל הטבע? פשוט מעבר ליכולתנו להבין. ברגע שהגיעו למצב הזה, אבל דווקא דרך הראייה, אז ויראו הם את השם, והאמינו בהשם ובמשה עבדו. הראייה הובילה לקראת היראה. רק דרך הניסיון לחפש, בואו נעשה איזה ניסיון בעצמנו. האם היום אתם, אחרי שהייתם בישיבה שנתיים ומשהו, אם אתם יותר תלמידי חכמים או יותר עמי הארץ? באיזשהו שלב, מאיזושהי זווית, אתם יותר מרצים ממה שהתחלתם, כי לפני שהתחלתם את הישיבה לא ידעתם מה שאתם לא ידעתם. לא ידעתם עד כמה אתם לא יודעים. עכשיו, אחרי כל הזמן בישיבה, מגיעים למצב שאנחנו יודעים עד כמה אנחנו לא יודעים את השם ולא יודעים מאינסופיות של תורה. אם הייתי מזמין את איינשטיין לתוך החדר, מי היה יותר עם הארץ בפיזיקה? אני או הוא? אז הוא היה יותר עם הארץ, למה? כי הוא יכול לנסח מה הוא כן מבין מה הוא לא מבין, אני לא מבין כלום. אז אני לא יודע מה שאני לא מבין. אני לא מודע לחוסר הידע שלי, לחוסר יכולתי, כי אני לא כך יודע את העולם הפיזיקאי. אז הוא יודע יותר טוב ממני, אני יכול להסביר את התופעה הזאת אני מבין, התופעה הזאת אני גם מבין, התופעה הזאת זה קשה להבין. אז הוא יותר מודע לחוסר יכולתו להבין את העולם האינסופי. אז מי שיושב בתוך הבית המדרש ולומד תורה, כל דף שהוא פותח, כל סוגיה שהוא פותח, הוא יודע כמה הוא לא יודע, כמה העולם עמוק וכמה הקרחון כל כך עמוק וכל כך גדול, אז הראייה מובילה ליראה וגם ההפך. ברגע שאדם מגיע למצב שהוא יודע שהוא לא יודע, אז הוא יודע את השם. מי שחושב שיודע את הקדוש ברוך הוא לא יודע. זה בסוג של האנשה, עם אלף, האנשה של עבודה. הוא מצמצם ומגביל ומפחית ומקטין את הקדוש ברוך הוא לממדים אנושיים. וזה כמובן חלק מעולם של עבודה זרה. העולם שלנו, אנחנו עומדים מול האינסוף, אנחנו מקבלים את הפריסה הזאת, את הגדלות הזאת, שאנחנו לא יודעים, לא יכולים לחלט את הכל. אנחנו עומדים מולו ויודעים, אז הראייה מובילה ליראה, והיראה מגינה על הראייה שהיא תהיה אמיתית. בלי יראת שמיים, אז ראייתנו היא הופך להיות מזויפת, ולא נכונה, ולא אמיתית. אז הראייה מובילה ליראה, והיראה מגינה ושומרת על אותנטיות ואמיתות של הראייה. אז יש קשר מאוד מאוד מעניין בין ראייה לבין יראה, לבין אהבת השם, לבין יראת שמיים. וכמובן, הקשר הזה נוצר עוד לפני קריאת ים סוף. מאות שנים לפני כן, פרשת וירא מתחיל עם גילוי שכינה לאברהם אבינו, וירא אליו השם מאלוהי ממרי, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, סוף, סוף כל סוף יש גילוי שכינה. לפני פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא נשבע, הקדוש ברוך הוא הניש, הקדוש ברוך הוא... אבל לא היה גילוי שכינה. כי כדי לקבל פני השכינה, אדם צריך להיות מהול. מי שאין לו מילה, מי שהוא ערל, יכול לקיים כל המצוות חוץ משלושה. לא יכול לאכול קורבן פסח, אסור לו לאכילת תרומה, וגם אסור לו כניסה למקדש. מי שרוצה לעמוד לפני השם, צריך להיות מהול. אחרי שאברהם מהול, תתהלך לפניי, ויהיה תמים. עכשיו אתה תמים, אתה יכול להיות לפניי, לפני השם. לפני השם תמיד זה ביטוי של עמידה מול השכינה. אז לפני מילתו, אברהם קיבל כל מיני תקשורות, כל מיני מסרים בחלומות ובתרדמה ובלילה ובחזון. אבל הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא נגלה לבשר ודם, גילוי שכינה, וירא. ביטוי הזה לא מופיע עד תחילת פרשת וירא. אז הפרשה מתחילה בסופו של סוף כל סוף, אברהם אבינו נפגש עם השכינה. איך הפרשה מסתיימת? אברהם אבינו עומד על הר המוריה, והוא עומד מול איזה תכתיב שהוא לא מבין, והוא אסור לו להבין, כי אם הוא מבין אותו, הוא הופך למפלצת. לא שהוא לא יכול להבין, אסור לו להבין את העקידה. מה זה לשחוט את בנך? אז הוא עומד מול החידה הזאת, מול הסימן שאלה, והוא מקבל. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה. עכשיו הפגנת את יראת שמיים שלך, כי יכולת לעמוד מול החידה הזאת, ולהיכנע ולקבל את התכתיב. אז באברהם אבינו, יכולתו לקבל את הסמכות הזאת, מתאפשרת רק בגלל הראייה. בגלל שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא, והוא מכיר את החוסר יכולתו לראות, כי הוא לא יכול לראות את הכל, למרות שהוא מנסה. כמובן זה חלק מהפרשה של סדום, שאברהם שואל, השופט קלו את זה לעשה משפט, וכנראה שיש משפט עליון שאברהם לא מסוגל להבין, למרות שהוא חייב כמה שאפשר לנסות לשכנע את הקדוש ברוך הוא לפי מוסר אנושי. הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אתה לא יכול להבין למה אני משמיד מיליוני אנשים או מאות אלפי אנשים. אבל אברהם מקבל, אבל רק בגלל שהוא רואה. אז תמיד יש את הקשר, מי שמחפש את יראת שמיים, צריך להשקיע בניסיון לחפש את הקדוש ברוך הוא, אבל תמיד לזכור שהוא לא ישיג. לא נשיג אותו, לא נבין את הכל. כמה שאפשר להבין, אבל לא לצמצם את כל המציאות וכל הישות לעולם הקטן שאנחנו גרים. אנחנו גרים בספייס מאוד 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 קטן. זה הספייס שלנו, ואנחנו חייבים כמה שאפשר לחבק את המקום הזה, ולתקן אותו ולקדם אותו, אבל זה לא הספייס היחיד, זה לא המקום, זה לא הכל. המציאות היא לא מצמצמת למקום שאנחנו מכירים, בין אם זה מקום ממש, העולם שלנו, יש עולמות אחרים, בין אם זה מקום מבחינה מטאפורית, הידע שלנו, ההשגה שלנו, היכולת שלנו להשיג. זה חלק הכי חשוב, זה המוקד שלנו, אבל לדעת שאנחנו מחפשים משהו אחר, עולם אחר. הפעם השלישית שהקשר הזה מוצגת, או הקשר הזה מוצג, זה במסכת פסחים. שמעון המסוני היה דורש את כל העתים שבתורה. עד שמגיע לאיזה עת, מי שיודע איזה עת? לשם לוקח התירה. והוא לא יכול לחשוב מה אפשר להשוות ליראת שמיים. אי אפשר להרחיב יראת שמיים למשהו אחר, לרבות עת, כי אי אפשר. כי זה בדיוק הנקודה של נקודת יראת שמיים. יראת שמיים זה חוסר יכולת. כל דבר אחר בחיים שלי הוא לא כלול ביראת שמיים. יראת שמיים זה שאני מכיר שאני לא יודע את הקדוש ברוך הוא, כי הוא מעבר לעולם התופעות. בגרמנית יש ביטוי לזה, ההפך של פנומנולוגיקל, זה תופעה, זה נומינס, נומינס זה ההפך. קדוש זה לא שהוא קדוש, שהוא צדיק, קדוש זה הוא מנותק, הוא מעבר. אז כל מה שאנחנו יודעים זה מעולם התופעה. חושים, דברים פיזיים, כל מילה שיש לי במוח, הוא לא מתאים לקדוש ברוך הוא, כי כל מילה שאני מכיר, הוא מילה ששאבתי מעולם החוויות, מעולם התופעה, מעולם שלי, וכל העולם הזה לא מתאים לקדוש ברוך הוא, אז אין שום מילה שלי שיכולה לתאר את הקדוש ברוך הוא, חוץ ממילה לא, שהוא לא, שהוא מעבר, שהוא מנותק. זאת המילה היחידה, כל מילה שאני מתאר את הקדוש ברוך הוא, זה השערה. אני מנסה לעשות השערה, שאני רואה את הקדוש ברוך הוא, והפעולה הזאת שלו, מקבילה למידת רחמים. אז אני קורא לזה רחמים, רחום וחנון, אבל המילים האלה לא מתאימות לקדוש ברוך הוא. אז שמעון המסוני לא היה יכול להרחיב יראת שמיים לשום אדם אחר, או שום נושא אחר, או שום מטרה אחר, בגלל שיראת שמיים היא חוויה מיוחדת רק לקדוש ברוך הוא, החוסר יכול להבין. אז שאלו אותו התלמידים, רבי, כל הדרשות שלך, כל הפעולה שלך, כל ההשקעה שלך, מה תהיה אליו? מה הוא אמר? כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה. ואותה הכוונה היא לא, בסדר, אני מוכן לפרוש וגם לקבל שכר. למה הוא פורש? הפרישה היא אקט פעילה, אקט פעיל. אני פורש כי בעצם הידי הפרישה אני מחזק יראת שמיים. פרישה זה לא שאני מובס, שניצחו אותי, שהתורה ניצחה אותי. בכך שאני פורש, אני בעצם מחזק את המושג שירת שמיים. אני אומר שאי אפשר להרחיב, הוא לא משהו אלסטי, לא משהו שאפשר למתוח אותו. יראת שמיים שייכת רק לקדוש ברוך הוא. זאת לא פרישה, בעצם הפרישה כאן היא דרישה. והפרישה התאפשרה רק על ידי הדרישה, כי הגעתי לירת שמיים רק דרך הדרשות. הגעתי למצב שאני מבין שאני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, בגלל שלמדתי כל כך הרבה תורה, וגיליתי כל כך הרבה, עכשיו אני יודע כמה שאני לא יודע אותו. וזאת יראת שמיים. חוויה מיוחדת לקדוש ברוך הוא, ואז אני לא יכול להרחיב אותו. אז הדרישה מובילה לפרישה. והפרישה זה לא, אני נכנע בסדר, אני לא יכול, אז אני מאבד, אני אומר בסדר, אני מתקפל, אני מוותר. כן, ניצחון טכני במגרש, כי הקבוצה השנייה לא הגיעה. לא, אני לא מוותר, אני לא, אני אומר, זה הפרישה הזאת, מחזק יראת שמיים. אני, אם הייתי אומר משהו אחר, לרבות יראה אחרת, אז הייתי בעצם מבטל ומדלל ומחליש את יראת שמיים. אז אני לא רוצה להחליש, כמובן, הגמרא ממשיכה רבי עקיבא, כן אמר זה, נדבר רבי עקיבא, זה משהו אחר. אבל תחשוב בפרשת בשלח, בפרשת בשלח נהוג לחשוב על יראת שמיים וגם על אמונה וביטחון. אלו הם שני הנושאים המרכזיים שבדורי דורת עם ישראל חשבו עליהם. מה זה יראת שמיים? על סמך הפסוק, והיו את השם והימין ומשה ומשה עבדו, גם אמונה וגם יראה, כמובן גם הקשר ביניהם, אבל בשלושה מקומות רואים את הדרך ליראת שמיים נסללת על ידי אהבת השם וידיעת השם. אברהם אבינו מתחיל עם וירא ומסתיים עם יראת, אתה ידעתי כי יראה לי כמעטה. פרשתנו, וירא ישראל את היד הגדולה ויראם את השם, במסכת פסחים, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך קיבלתי שכר על הפרישה. מי שרוצה לקרוא מאמר מעניין, תמצאתי את המאמר קצת, פעם שאלנו את רב ליכטנשטיין, איזה ספר מוסר הוא היה ממליץ? אז הוא המליץ לנו ספר שנקרא בעקבות היראה. רב אברהם איליה קפלן היה אחד מגדולי הרבנים בגרמניה לפני השואה. דמות מאוד מעניינת, הוא ניהל את אגודת ישראל, זאת אומרת את העולם החרדי, אבל גם כתב מאמר, הרצל עליו השלום, הספד ממש חזק על הרצל. הוא כתב שירה, הוא כתב מוזיקה, אדם מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד מרשים, והוא נספה, הוא מת בגיל מאוד צעיר, לפני השואה, באמצע שנות ה-30, 40, אז לא כל כך שומעים עליו, אז מוסד רב קוק להיקט את כמה ממאמריו, במאמר אחד, בעקבות היראה, זה בעצם שם הספר, זה מאמר אחד בתוך הספר, אז בעקבות היראה, כך הוא מתאר יראת שמיים, הקשר בין אהבת השם ויראת שמיים, הספר מאוד מאוד מומלץ, הוא היה אחד מתלמידי סלובודקה, שכותב הרבה על תנועת המוסר, אז כדאי להכיר את הספר הזה, נדבר יש לכם הזדמנות. טוב, אז בואו נעבור עכשיו לחוק תחום.